פרק ד' הלכה ח'. פתחו של אולם היה גבוה 40 אמה ורחב 20, ולא היו לו שערים, וחמש מלטריות של מילה היו על גבי פתחו מלמעלה. התחתונה עודפת על הפתח אמה מזה ואמה מזה, וכל אחת מחמישתן עודפת על שלמטה ממנה אמה מזה ואמה מזה. נמצאת העליונה 30 אמה ונדבך של אבנים, ונדבך של אבנים היה בין כל אחת ואחת, וזוהי צורת המלטריות. זאת אומרת, כמו שהוא אומר, פתח האולם, הגובה שלו היה 40 אמה, הרוחב של הפתח היה 20 אמה, ועל גבי הפתח מלמעלה היו מונחות חמש קורות, באופן שבין קורה לקורה היה רווח של נדבך אבנים. זאת אומרת, קורה לא שכבה על קורה, אלא קורה, נדבך אבנים, על גבי העוד קורה וכן הלאה. אומר הכסף משנה, המקור של הרמב״ם זה בפרק ג' דמידות, והפירוש של הרב עובדיה מברטנורא שם, מלטריות זה קורות מצוירות ומחוירות של מילה. מה זה של מילה? אומר הברטנורא, הכוונה אילן שגדלים בו הפצים שקרואים מילים. התחתונה, הקורה התחתונה מושכבת על משקוף הפתח לרוחבו של פתח, ואם אמרנו שרוחב הפתח הוא 20 אמה, אז האורך של הקורה הזאת למעשה היה 22 אמות, משום שאמה מכאן היא נסמכת על הצד הזה של הכותל, ואמה מכאן על הכותל השני, על הצד השני של הכותל. הקורה עודפת על הפתח אמה מזה ואמה מזה, נמצא אורכה 22. קורה שנייה למעלה ממנה עודפת על הראשונה, שוב אמה מזה ואמה מזה, נמצא אורכה 24, השלישית 26, הרביעית 28, והחמישית שהיא הגבוהה ביותר 30. ונדבך, דהיינו שורה של אבנים, כמו שכתוב, נדבכין די אבן גלל, בין כל אחת ואחת, חמש קורות אלו לא היו נוגעות זה בזו, כמו שאמרנו, אלא היה רווח של בניין אבנים בין זו לזו. הלכה ת', וזוהי צורת ההיכל לפי מידת אורכו ורוחבו. ההיכל, זה כבר אמרנו, ההיכל היה בניינו רחב מלפניו וצר מאחוריו כמו ארי. אז ראינו שהכוונה היא שרוחב ההיכל היה 30 אמה יותר מאשר רוחב האולם היה 30 אמה, 15 אמה לצד צפון ו-15 אמה לצד דרום. הוא בלט כנגד האובי של ההיכל, ולכן הוא מדמה את זה לארי. היה בניינו רחב מלפניו וצר מאחוריו כמו ארי. כל פנים, זה לא מוסכם על כל הדעות שראינו, אבל לפחות על חלק. עכשיו אומר הרמב״ם, ויציאים היו מוקפים לבית כולו מסביב, חוץ לכותל המסיבה. זאת אומרת, אל הבית היו מחוברים, כביכול מבחוץ, לשכות, שהם היו, אנחנו נראה מההמשך, שלוש קומות של חדרים, כשקומה בנויה מעל קומה, באופן שהוא יסביר. היציא התחתונה, את הקומה הראשונה, חמש, הרוחב שלה היה חמש, ורובד על גבה שש. דהיינו, התקרה שעל גב החדרים האלה, על גב כל חדר וחדר, היה רוחב שש. היציא האמצעית, הקומה השנייה, שש, ורובד על גבה שבע, התקרה שעליה רוחבה שבע, והעליונה שבע. והוא מביא את הפסוק, זה הפסוק במלכים. וכן היו השלוש יציאים מקיפים לבית, סביב לבית, מכל הצדדים שלו, דהיינו, הצד הצפוני, הצד המערבי והצד הדרומי, הוא היה מוקף לשכות, שלוש קומות, שלוש קומות. מקיפים לבית משלוש רוחותיו. וכן מוסיף הרמב״ם, סביב לכותלי האולם מלמטה עד למעלה כך היו. מה פירוש כך היו? כמו שהוא יציע עכשיו, אמה אחת חלק ורובד שלוש אמות, ואמה חלק ורובד שלוש אמות עד למעלה, ונמצאו הרובדים מוקפים לכתלים, רוחב כל רובד שלוש אמות, ובין כל רובד ורובד אמה, ורובד העליון היה רוחבו 400. אז נראה את הכסף משנה, איך הוא מבאר את, את ההלכה הזאת של הרמב״ם. ההיכל היה בניינו רחב מלפניו וצר מאחריו, כמו ארי נתבאר, זה כבר, כמו שאמרנו, הוא ביאר את זה למעלה בהלכה ה', ויציאים היו מקיפים לבית כולו מסביב, חוץ לכותל המסיבה. חוץ לכותל המסיבה, הכוונה היא, כמו שראינו כבר, הייתה מסיבה, היה כמין, מה שאנחנו קוראים היום חדר מדרגות, אבל שם לא היו מדרגות, אלא זה הייתה עלייה משופעת, חדר, כן? שדרכו היו עולים על הגג של, על הגג של בית המקדש, של ההיכל ושל... אז החדר הזה שהיה עם רצפה משופעת שדרכה היו עולים, הוא נקרא המסיבה, כי הוא הלך לא בצורה, זאת אומרת, הוא הקיף, סובב. אז מה הוא אומר? בפרק ד' דמידות כתוב כך, היציאה התחתונה 5 ורובד 6, האמצעית 6 ורובד 7 והעליונה 7, שנאמר, כך כתוב בפסוק במלכים, היציאה התחתונה 5 באמה רוחבה, והתיכונה 6 באמה רוחבה, והשלישית 7 באמה רוחבה. ופירש הרב רבינו עובדיה, מחוץ לכותל המסיבה, שהוא הכותל החיצון של הקודש, היו יציאים, דהיינו גזוז תראות, מקיפים את הבית משלוש רוחות, מערב, צפון ודרום. והיו היציאים הללו בנויים, כמו שאמרנו, בשלוש קומות, תחתיים, שניים ושלישים, באופן שכל קומה החדרים שבה, החדר שבה היה רחב לעומת החדר שמתחתיה אמה אחת. אז והיו היציאים הללו, רגע אחד, והיו היציאים הללו תחתיים שניים ושלישים, היציאה התחתונה 5 באמה רוחבה, והרובד שעליה דיינו התקרה שעל התחתונה שהיא הרצפה של התיכונה 6 באמה רוחבה, לפי ש... עכשיו, מה, איך זה היה בנוי? לפי שכותל המסיבה היה הולך ומיצר כלפי מעלה. זאת אומרת, הכותל של ה... למעשה, זה הכותל של ההיכל, היה נס, הוא היה רחב למטה, וככל שהוא עלה בגובה הוא נעשה יותר צר. לשם מה זה נועד? זה נועד לכך שהתקרה, התקרות של היציאים הללו, הם היו קורות. הקורות האלה, במקום לקדוח, אם הכותל היה כותל בעובי שווה, אז כדי להכניס את הקורות של היציאים היו צריכים לקדוח בתוך הקיר. כדי שלא יהיה צורך לקדוח בתוך הקיר, אז עשו את הכותל בצורה כזאת שככל שהוא עולה הוא נעשה יותר צר, מדרגות כאלה, שעל גבי כל מדרגה ומדרגה, נניח, עלה גובה של 500, עשו מדרגה בקיר, והקיר נעשה יותר צר לכיוון פנימה, באופן שאת הקורה אפשר היה להניח על המדרגה הזאת. עלו עוד קצת, עוד פעם, יש צורך בתקרה שהקורות שלה תהיינה מונחות על המדרגה. הצרו את הכותל כדי שאפשר יהיה להניח את הקורה. זה מה שהוא מסביר. שכותל המסיבה היה הולך ומייצר כלפי מעלה, וכשמגיע אל הרובד שעל גבי התחתונה, היה נכנס לפנים אמה אחת, ועל אותה אמה הבולטת היו נותנים קורות היציע. הכוונה, הקורות של התקרה. נמצאת היציע התיכונה האמצעית, רחבה אמה אחת יותר מן התחתונה. דהיינו, אותה אמה שנכנס הכותל לפנים, וכן כשמגיע לרובד שעל גבי התיכונה, שהיא הרצפה של השלישית, היה הכותל מיצר ונכנס לפנים אמה אחת, כדי שיניח ראש הקורה על אותה אמה, שכותל תיכונה בולט ויוצא לחוץ יותר מכותל העליונה, ונמצאת היציע העליונה רחבה אמה יותר מן התיכונה, ושתי אמות יותר מן התחתונה. וזהו מה שנאמר בפסוק במלכים. לפי זה התפרש הפסוק במלכים, כי מגרעות נתן לבית חוצה, לבלתי אחוז בקירות הבית. זאת אומרת, מגרעות נתן לבית חוצה, זאת אומרת, הכותל נעשה הולך וצר כלפי מעלה, זה נקרא מגרעת. אתה מגרע מעובי הכותל כלפי מעלה, מגרעות נתן לבית חוצה, לבלתי אחוז בקירות הבית. מה הכוונה? כלומר, היה מגרע ומחסר מעובי הכותל מבחוץ אמה אחת ברובד של התיכונה, ועוד אמה אחרת ברובד של העליונה, כדי שיהיה לו מקום לשים בהם ראשי הקורות של הרובד, כדי שלא יצטרך לאחוז בקירות הבית. מה הכוונה לאחוז בקירות הבית? אז הוא מסביר, לעשות חורים בכותל ולדחוב שם ראשי הקורות. אז כדי שלא יהיה צורך לקדוח בכותל, הלכו והצרו אותו כלפי מעלה, בנו אותו בצורת מדרגות, דהיינו שאפשר יהיה להניח את הקורות של התקרות על גבי המדרגות האלה. זה הביאור של הברטנורה. עכשיו, ברייבד כתוב, הרייבד מסיק פה על הרמב״ם, הרמב״ם כתב, היציע התחתונה 5 ורובד על גבה 6. אז הברטנורה ביאר, מה הכוונה רובד על גבה 6? התקרה שעל גבי היציע התחתונה הייתה באורך 6, כיוון שהאמה אחת ממנה הייתה נתונה למגרעת בקיר של הבית. אומר הרייבד, אמר אברהם, איני יודע מהו על גבה, אלא שהכותל של היכל היה מתקצר אמה ונמצא חלל התא 6 משש אמות ולמעלה, ואותן שש אמות שאתה בהם חללו 5, הם היו כנגד אותם ההיכל שהיו שש אמות, וזה שחשבו רוחב ההיכל כותל התא 5, כותל התא 5 והתא 6 וכותל ההיכל 6 והוא למעלה מן האותם. לא ברור לי כל כך מה הרייבד רוצה, אבל מכל מקום ברור שמה שהרמב״ם כתב, היציע התחתונה 5 ורובד על גבה 6, מוסבר לפי מה שכתב הברטנורה, דהיינו התקרה, הרוחב של החלל של הלשכה הזאת, התחתונה, היה 5, אבל התקרה לא הייתה ברוחב 5, אלא היא הייתה יותר רחבה, מה אחת, כדי הקורה שממנה עשויה התקרה תהיה מונחת אמה אחת על הקיר של ההיכל. כל מיני, אלה הם דברי הרמב״ם. הלכה י' ברמב״ם, לא שומע. לכאורה, בסדר, זה לא סותר, מצד אחד זה הכל בכתב מיד השם, ומצד שני, אבל גם הבניין של הבית צריך להיות מתוכנן בצורה... מפוש לעיכוב, אם הכל בכתב מיד השם עלי הסכיל, הנקודה של הכל בכתב מיד השם עלי הסכיל, שאסור לך לבנות למשל בעזרה בניין שהוא לא כך קיבלנו, כן? אז לכאורה זה מה שקיבלנו, מה שקיבלנו צריך. אנחנו לא יכולים לשנות את המבנה, כן? אין אפשרות לשנות את המבנה, הכל בכתב, מיד השם עלי הסכיל. אז זהו המבנה, זה מה שאומר. עכשיו, יוד, כל אילו המקומות הפנויים, עוד לא גמרנו, סליחה, יש לנו עוד נקודה אחת, זה עוד קטע בהלכה הזאת של הרמב״ם. הרמב״ם כתב, וכן סביב מקודם הוא דיבר על סביב לכותלי ההיכל, יציאים היו מקיפים לבית כולו מסביב חוץ לכותל המסיבה, ואמרנו זה היה היציעים האלה היו פנויים בצפון, במערב ובדרום. עכשיו, הרמב״ם כותב, וכן היו השלוש יציעים עקיפים לבית משלוש רוחותיו, כמו שהסברנו. ממשיך הרמב״ם וכותב, וכן סביב לכותלי האולם. עכשיו הוא מדבר על האולם. עד עכשיו דיברנו על ההיכל. ההיכל וקודש הקודשים. עכשיו הוא מדבר על האולם. וכן סביב לכותלי האולם, מלמטה עד למעלה, כך היו. מה הכוונה? אז הרמב"ם מסביר. אמה אחת חלק ורובד שלוש אמות. ואמה חלק ורובד שלוש אמות עד למעלה. ונמצאו הרובדים מוקפים לכתלים, רוחב כל רובד שלוש אמות, ובין כל רובד ורובד אמה, ורובד העליון היה רוחבו ארבע אמות. המקור של הרמב״ם זה המשנה בפרק ג' דמידות, אבל רואים שהרמב״ם זאת אומרת, לרמב״ם יש פירוש מיוחד במשנה. אני אקרא את הביאור. אקרא את המשנה, אחרי זה את הביאור. במשנה כתוב כך. במשנה כתוב, זה פרק ג' משנה ו', כתוב במשנה, הכיור היה בין האולם ולמזבח, הוא משוך כלפי הדרום. ממשיכה המשנה ואומרת, בין האולם ולמזבח 22 אמה. היה רווח בין האולם ולבין המזבח 22 אמה, ו-12 מעלות היו שם. זאת אומרת, היו 12 מדרגות בין המזבח לבין האולם. זאת אומרת, כדי להגיע אל האולם היה צורך לעלות על 12 מדרגות. עכשיו, המשך המשנה, רומה עלה חצי אמה ושלחה אמה. כל מדרגה היה הגובה שלה חצי אמה, והרוחב של המדרגה היה אמה. ממשיכה המשנה, אמה אמה ורובד שלוש, ואמה אמה ורובד שלוש, והעליונה אמה אמה ורובד ארבע. רבי יהודה אומר, העליונה אמה אמה ורובד חמש. רגע אחד. עכשיו, הכסף משנה אומר שהמקור של הרמב״ם למה שהוא הסביר, מה שקראנו עכשיו, המקור של הרמב״ם זה פרק ג' דמידות משנה ו'. פרק ג' דמידות משנה ו' זה המשנה שקראנו עכשיו, באופן פשוט היא מדברת על גובה המדרגות שהפרידו בין העזרה, היית צריך לעלות את אותן מדרגות עד שאתה היית מגיע לאולם. ברמב״ם משמע שזה לא קשור למדרגות. ברמב״ם משמע שזה לא קשור למדרגות. אני אקרא אותם את הרמב״ם. הרמב״ם אומר, וכן סביב לכותלי האולם מלמטה עד למעלה, כך היו. אמה אחת חלק ורובד שלוש אמות. ואמה חלק ורובד שלוש אמות עד למעלה. ונמצאו הרובדים מוקפים לכתלים. משמע ברמב״ם שהוא מבין ש... ההיכל, כמו שראינו קודם, היה מוקף בתאים, בלשכות. שלוש קומות של תאים, של לשכות. כאן הרמב״ם לא מדבר על תאים, כך נראה. הרמב״ם אומר, סביב לכותלי האולם, מלמטה עד למעלה, כך היו. אמה אחת חלק ורובד שלוש אמות. ואמה חלק ורובד שלוש אמות, עד למעלה. מה זה רובד? אז אנחנו כבר יודעים שרובד זה תקרה. אז מה הכוונה? אז הכסף משנה אומר כך. הוא פירש רבינו שכותלי האולם היו בנויים כסדר הזה. והוא שקומה, שעמה אחת מגובה הכותל לאורכו היה חלק ושווה כשאר הכתלים. אחר כך בניין בולט מהכותל כגון קצוצרה, זה מין גזוזטרה, מין בליטה שהייתה בולטת בגובה שלוש אמות, אחר כך מרחיק אמה גם כן, ויוצא בניין, והוא הנקרא רובד, וכן כל בניינו עמה ורובד שלוש וקצוצרה, וקצוצרה העליונה היה בו ארבע עמות, וכן היה סובב ההיכל. משמע ברמב״ם שזה היה כמין ההיכל, סליחה, האולם, הכותל שלו היה בנוי, זאת אומרת, בצורה מדורגת, אתה עולה גובה מסוים, בליטה. עוד פעם אתה עולה גובה ועוד פעם בליטה. היו כמין בליטות, זאת אומרת, הקיר לא היה ישר, אלא הקיר היה עולה בליטה, עולה בליטה. בניגוד להיכל שהוא היה מוקף תאים, לשחות, כאן ברמב"ם משמע שזה לא היו לשחות, אלא זה היו פשוט בליטות בגובה הקיר. הקיר היה עולה בולט, עולה בולט. כנראה זה היה ליופי, אבל מכל מקום זה היה הצורה של הקיר של האולם, דווקא של האולם. אז לכן אני אומר שהביאור של הרמב״ם רואים שהוא ביאר לא כמו פשט המשנה. פשט המשנה, כמו שאמרנו, זה שהיו עולים במדרגות מהעזרה אל האולם, 12 מדרגות. וברמב״ם משמע שזה היה בליטות בקיר האולם, כך משמע לכאורה. כן, הלאה. כל אילו, הלכה יוד, כל אילו המקומות הפנויים שבין הכתלים הם הנקראים תאים. נמצאו התאים המוקפים למקדש, הוא חוזר למעשה לתחילת הלכה ת'. נמצאו התאים המוקפים למקדש, חמש מן הצפון וחמש מן הדרום ושלוש מן המערב. אבל זה לא היה קומה אחת, אמרנו, זה שלוש קומות. שלוש דיוטות היו, דיוטה על גבי דיוטה, דיוטה זה קומה. נמצאו 15 תאים בדרום, חמישה על גבי חמישה וחמישה על גביהם, וכן בצפון 15, ושמונה תאים היו במערב, שלושה על גבי שלושה ושניים על גביהם בדיוטה אחת, הכל שמונה, ביחד, מספר כל התאים שהקיפו את ההיכל, 38 תאים. יש פה השגת הרייבד, הרייבד משיג, מה שהרמב״ם כתב, במערב היו 8 תאים, שלושה על גבי שלושה, תחתונים שלושה, על גביהם עוד שלושה, ושניים על גביהם, יחד 8. אומר הרייבד, אמר הרמב״ם כתב שלושה על גבי שלושה ושניים על גביהם בדיוטה אחת. אומר הרייבד, אין צורך לזה. ומה נשתנו השניים מן השלושה? מה הכוונה של הרייבד? אני אקרא את הכסף משנה. אומר הכסף משנה, וכתוב בהשגות בדיוטה אחת, אמר אברהם, אין צורך לזה. ומה נשתנו שניים מן השלושה? עד כאן לשונו. ואני אומר הכסף משנה, שמה שכתב בדיוטה אחת, אפשר דקאי גם לשלושה, שהשלושה היו בדיוטה אחת. זאת אומרת, השאלה היא איך הרייבד הבין את הרמב״ם. ההבנה הפשוטה ברמב״ם, כמו שאמרנו, יש לך שלושה תחתונים, שלושה אמצעיים ושניים עליונים. השאלה היא, מדוע הרמב״ם מוסיף את המילה בדיוטה אחת בסוף דבריו? כן? אז אומר הכסף משנה, המילה בדיוטה אחת לא מתייחסת רק לשניים העליונים. היא מתייחסת גם לאלה שתחתיהן. שלושה בדיוטה אחת, שלושה בדיוטה שעל גביה, ועוד שניים בדיוטה העליונה. הרייבד כנראה כאב לו, מה פתאום הרמב״ם הוסיף את התוספת בדיוטה אחת לגבי השניים העליונים. אז אומר הכסף משנה, אתה צודק, זה לא מתייחס רק לשניים העליונים, זה מתייחס גם לאלה שמתחתיהם, גם לאלה שמתחתיהם. הלכה י' א', שלושה פתחים היה לכל אחד, בבקשה? בכל קומה, בקומה התחתונה היו שלושה תאים, בקומה שמעליה עוד שלושה, ובקומה שמעליה עוד שניים, כשהם השלושה והשניים כולם כל קבוצה שייכת לאותה קומה. זהו. הלכה י' א', שלושה פתחים היה לכל אחד ואחד מן התאים. אחד לתא מן הימין, ואחד לתא מן השמאל, ואחד לתא שעל גביו. ובקרן מזרחית צפונית, בתא, בקרן המזרחית הצפונית, בתא שבדיות האמצעית, היו חמישה פתחים. אחד לתא מימין, ואחד לתא שעל גביו, ואחד למסיבה. אנחנו כבר יודעים מה זה המסיבה. המסיבה זה אותו חדר, מה שאנחנו קראנו חדר מדרגות, לא מדרגות, אבל חדר, החדר שדרכו עולים אל הגג, ואחד לתא שיש בו הפשיפש, ואחד להיכל. ואחד להיכל. על זה כתב הרייבד בהשגה, על ההלכה הזאת, הלכה י' א', זאת לפי הרמב״ם, יש תא שהוא שונה משאר התאים, כי כל תא היו בו שלושה פתחים, ויש תא אחד שהיו בו חמישה פתחים. בקרן המזרחית הצפונית, בתא שבדיות האמצעית, היו חמישה פתחים. והרמב״ם אומר, מה התפקיד של כל פתח? אומר הרייבד, אמר אברהם, לא היה שם תא אחר לאותו הפשיפש, אלא באותו התא, שבקרן מזרחית צפונית היה פשיפש למזרחו, והיה פתח קטן כאין חלון שמכניס זרועו בה, והוא הנקרא פשיפש, החלון הזה נקרא פשיפש, הוא פותח פתח התא המזרחי, כבר ראינו שהיו באים בבוקר היו פותחים, נכון? אלא איך היו פותחים? היו מכניסים את היד ופותחים מבפנים. אז הוא אומר, אז מה אומר הרייבד? אמר אברהם, לא היה שם תא אחר לאותו הפשיפש. כן? הרמב״ם כתב, שימו לב, היו חמישה פתחים, אחד לתא מימין, ואחד לתא שעל גביו, ואחד למסיבה, ואחד לתא שיש בו הפשיפש. טוען הרייבד, לא היה שם תא אחר לאותו הפשיפש, אלא באותו התא, שבקרן מזרחית צפונית, היה הפשיפש למזרחו, והיה פתח קטן, כאין חלון, שמכניס זרועו בה, והוא נקרא פשיפש. החלון הזה קראו לו פשיפש. עוד רגע, עוד רגע. הוא פותח פתח התא המזרחי שהיה המנעול מבפנים, ושני מנעולים היו לו. אחד יורד איתו לעמת השכי, ואחד פותח כיוון, כך אומרת המשנה. ואם כי דבריו, היה תא למזרח. אז טוען הרייבד, אם נקבל את ההנחה של הרמב״ם, שגם לכיוון מזרח היה עוד תא, הרי לא מנו אותו במניין התאים. חסר, אתה מנית 38 תאים. לפי דבריך, יש שם 39 תאים. זה קושיית הרייבד. אומר הכסף משנה, אומר הכסף משנה, וכתוב עוד בהשגות, ואחד לתא שבו הפשפש, או הפשיפש, אמר אברהם, לא היה שם תא אחר, אז הוא מצטט את דברי הרייבד, אומר הכסף משנה, וזה לשון רבינו בפירוש המשנה. מה שאמר אחד לפשפש, רצה לומר לתא שיש בו הפשפש הצפוני, שבו נכנסים להיכל. וזהו הפתח שהיה בצפונו של תא, שהיו לו חמישה פתחים, והתא הזה היה בשורה האמצעית מהתאים. זאת אומרת, למעשה, התא הזה נמנה כבר בתוך התאים שמנינו, והוא שעל גבי המסיבה עד כאן לשונו. אומר הכסף משנה, ולפי זה לא היה תא יתר ואין כאן השגה. זאת אומרת, הרייבד הבין שהפשיפה, החלון, הפתח הזה לתא שיש בו הפשיפש, כביכול, יש פה תא שלא מנעו אותו משום שהוא הבין שהוא בצד מזרח. אז אומר הכסף משנה, לא נכון. אתה לא הבנת טוב את הרמב״ם. הרמב״ם מתכוון שדרך הפתח הזה אפשר היה להגיע לתא שמנוי בתאים הקודמים, שדרכו, על ידי הפתח הזה, אפשר היה לפתוח מבפנים את הפתח של ההיכל. בקיצור, זה הוויכוח פה בין הרמב״ם לרייבד. הרייבד הבין ברמב״ם שהפשיפש הזה, הפתח הזה, היה פתח לתא שהוא לא מנוי. והכסף משנה טוען בדעת הרמב״ם, על פי פירוש המשנה שלו, שזה פתח לתא שהוא כן מנוי במניין התאים. אז הרמב״ם פשוט, לפי הכסף משנה, לא הבין את דברי הרייבד, לא הבין את דברי הרמב״ם. כך יוצא. בבקשה? הוויכוח של, מה שרואים כאן, הוויכוח של הרייבד עם הרמב״ם, זה רק בשאלה הזאת. האם הפתח הזה היה פתח לתא שנמנה כבר קודם, או שהרייבד הבין שזה פתח לתא שכביכול הוא לא מנוי? אז איך זה יכול להיות? בבקשה? איפה? נו? רגע, הפשיפה שהוא השער הקטן, הרמב״ם אמר, רגע אחד. רגע. רגע אחד. רגע. לא, זה לא חייב להיות הפשיפה שהוא דיבר עליו קודם. לא, זה לא חייב, ודאי, זה לא הפשיפה שהוא דיבר עליו קודם. הפשיפה שהוא דיבר עליו קודם, אתה צודק, הוא השער הקטן. אבל זה לא הפשיפה שהוא דיבר עליו קודם. זה פשיפה אחר שמוזכר במשנה. ברור? טוב, עד כאן.